יום שני, פרשת בו ירש, חודש שבט. אנחנו מתחילים היום את הפתח רבותיי עם שו"ת נדיר מיוחד עם אורן שר התורה אג"ח כנס כשליטה בענייני לימוד דף יומי. זה כתבה שהתפרסם על ידי יחיאל סבר ביתד נאמן. אחרי דברי הקדמה, הוא מאזין לשאלות שאותה מעלה בפניו נכדו נאמן ביתו. האם ראו לכל יהודי ללמוד דף יומי? אז התשובה היא למי שלא יכול ללמוד יותר. מי שלמד דף יומי וסיים את הש"ס, האם ראו שילמד עכשיו עמוד יומי עם טויטפס, או להמשיך באותו מתכונת של דף יום בלי טויטפס? התשובה היא דף עם טויטפס. שיעורים שנמסרים רק אם הוא יכול, ולא בשבת, האם ילמדו כל יום מעט יותר, או שני דפים ביום שישי. עונה רב חיים שצריך להתאמץ גם בשבת. ולומדים שלא מתגוררים באזור ולא יכולים להשלים, אז זה אומר שביום שישי שני דפים. יהודים שהתחילו ללמוד את הדפים במחזור הלימוד הקודם, כשהגיעו למסכת עירום נשברו, הפסיקו. עכשיו הם רוצים שוב להתחיל, אבל הם מפחדים שוב מה יעשו עם מסכת עירובין. רב חיים עונה להם שעירובין זה לא גמרא קשה, אז יש בלבטים שבשבילם זה כן גמרא קשה, אז הוא אומר גם חומש זה קשה. מה יעשו שיתפללו? מה יכול לעשות מגיד שיעור? להישאר, לגרום להם להישאר במסכת הקשות, שיסביר להם היטב את הגמרא. אתה הזמן הטוב ביותר ללמוד את הדף היומי בבוקר. האם גם לאברכים ראוי ללמוד בנוסף בסדרה הלימוד שלהם? הוא אומר שזה לא נהגו. האם לבחורי ישיבות ראוי ללמוד דף היומי מבט סדרה ישיבה? הוא אומר שזה לא יזיק. מי שהתחיל ללמוד מסכת אחרת, האם להפסיק את המסכת שהוא לומד בה בשביל להתחיל ללמוד דף היומי? או לסיים קודם את המסכת ואחרי זה הוא יצטרף איפה שכולם אוחזים? אומר רב חיים שילמד את שתיהם. אדם שסיים ש"ס כמה פעמים בדף היומי, והוא לא יכול ללמוד גם בבלי וגם ירושלמי. האם ללמוד ירושלמי או לחזור שוב על בבלי? אז הוא אומר שניהם, גם בבלי גם בירושלמי. ואם הוא לא מצליח, יצליח, יצליח, אומר רב חיים. האם לשלב רמב"ם, טור, שולחן ערוך? הוא אומר שלא צריך. איזה מפורש שמשמד את הדף לומדי השיעור? רש"י. האם ראוי להתחיל לומר בתחילת השיעור מאמר מוסר כמה דקות, או להתחיל מיד ולימוד הדף, או להתחיל ללמוד. אדם ששומע שנים רבות שיעור בדף היומי, הוא מרגיש שהוא יכול למסור שיעור, הוא צריך להתאמץ, למסור שיעור בעצמו, לא, הוא לא צריך. שיעור החברוסה, הוא אומר שתיהם. ראשי כהל שואלים, האם כדאי שיהפכו את הכהל ליבוי חופץ בערב לכל דף היומי, או להשאיר מתכונתו, או להשאיר. כשאדם לומד בעירו, לדוגמה כשהוא שומע שיעור, האם קיים בזה מתבסס בכל מילה, כמו אדם שמוציא מהפה, הוא אומר שכן. כששומעים את הדף מהמגיד שיעור, ולא מוציא מהפה את מילות הגמרא, האם יוצאים מדי סיום מסכת, הוא אומר שזה גם טוב. אדם שלומד שיעור קבוע בבוקר, ויום אחד קם מאוחר, אם הוא הולך לשיעור, יפסיד תפילה במניין, מה עדיף? להתפלל במניין ולהפסיד את השיעור, הוא הולך לשיעור, ואחרי השיעור יתפלל ביחידות. הוא שואל מה קודם? מה קודם? אז הוא אומר שתמיד הוא יתפלל ואחרי זה הולך לשיעור. עכשיו הוא קם מאוחר, אם הולך להתפלל במניין, יפסיד את השיעור. אז הוא אומר, יעשה כסדר. בדף היומי כשמפסידים דף, מה עדיף? להשלים את הדף למחרת לאבד את הקצב, או לדלג ולהמשיך יחד עם כולם? ולסמן את הדף החסר, אז הוא אומר להשלים מיד. מאורן הרב שטיימן אמר שמי שמתחיל ללמוד דף היומי זה סגולה שיחיה עד שהוא יסיים את הש"ס. שואלים אותו אם יש מקור לזה, הוא אומר שזה סבורה. בשעת השיעור האם יש עניין שכל אחד יגיד אדרון הלוך, או שכולם יוצאים באמירת האדרון של מגיד שיעור, הוא אומר לכתחילה כדאי שגם יגיד. כשמגיד שיעור אומר את האדרון, האם יגידו כלשון חז"ל בלשון יוחד או בלשון רבים, כי סוף סוף הוא מוציא את כולם, שיגיד כמו שכתוב בנוסח. בסדר קודשים שואלים אותו, יש הרבה מסכתות קצרות, האם יש עניין ארוך שים בסעודה ושים כל מסכת, או רק אחרי שהם שמים כמה מסכתות. עונה רב חיים בכל מסכת. ולסיום מבקשים ממנו ברוכה. גמבות לומדי דף היומי, מבקשים את ברכתו של רבנו שיצליחו את דף היומי ויסיימו את הש"ס. אז הוא אומר גם את הירושלמי, ברוכה והצלוחה. מה אפשר לומר בשם, לומר לכל לומדי הדף בשם אורן שליטה, שיתנו להם ללמוד. זה מתוך הקונטרס המיוחד ששמתו חלקנו שיצא לאור לרגל סיום השם. ואנחנו ממשיכים רבותיהם הסיפור היומי, הספר הגאון הצדיק המלך בידרמן שליטה. המייסי שהיה לפני שנה בבית כנסת שבאחד הערים המפורסמות, ששמו איש מיוחד שבקי בתרס הנגינה והחזונוס, לגשת לבים וביום שמחסטרה, לכל החסנתר וחסנת בראשיס. ונעימה וזימרה בכל נעים, אז באותו בית הכנסת יש אחד שיש לו כבר חזוק, יש 30 שנה להכריז על העליות, בעיצומו של חלומת צוקס, הגבאי אמר לו שזהו, שהשנה נותן למישהו אחר להכריז, אותו אחד שיש לו כבר 30 שנה חזוק, ולא יודע את נפשו מרוב צער ותדימה, לא מצא מנוח לנפשו, מה פישו ומה חטאתו. טוב, והיא בעצם הזה הגיע זמן המיקרו, הכריז ידענו את חסן תוירה, ובוא איתו של חסן ברשת, פינה את מקומה למלא המקום, שזה פעם ראשונה במקצוע. שיין, הוא טעה, הוא טעה בניגונים המקובלים, ואותו בעל ניסון תיקן אותו שוב ושוב, עד שהגיע לומר, המויד, 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 הוא שומע שאומרים, המויד רבי ונוקטים בשמו, אז הוא הבין שהבנים שלו והחתנים קנו בשבילו, עלייה של חוסן ברשיס, תמרות טובין ותקילין. שמרו את זה בסוד, כדי שיהיה לו הפתעה, ורק עכשיו הבין שכל הבכי והצער והנדוי שינה זה היה לריק ולאבל. תחק רק על עצמו, כי רק זה היה רק לטובתו. הרי אפשר לאדם להכריז על עצמו, המויד, המויד, המויד. הוכחו להעמיד מישהו אחר שיקרא ויחיד את שמו, יעלה לגדילה. אומר מיילך מוסרז, כי לאף לדידון, מסכים שלא לפקוד ולהצטער על מחסור, דבר פלוני, על בזדנות שוברים עלינו, כי בזה גוף אנחנו מכינים עבורנו, טוב וברוך וברחם וחיים ישלם. אנחנו משיכים פרשת השבוע, ואויו, כי אומרו עליכם בניכם מה עבוד את זה אצלכם, יש פה מסמך מאלף, בזכרונותיו של איש החינוך, רב הגאון רבו של רחל קאסל, שליט הרב כפר הנוער זוהרים שעדי מזוד מגדל אור, הוא מספר על משארון, שם בדוי כמובן, שהיה נער שבעוד, שעוד בי אותו ילד קטן, התגלו בו כל הקשיים, מסתבר שמה היה הולך לאבחון, היה מובחן כסובל מהפרט התנהגות קשה. עוד בילדותו התגלה כמרדן חסר תקונה, ההורים שלו סבלו ממנו. בכל עשו ובכל שור, הוא הרס כל מה שנקרא בדרכו. לא היה יום שבו הם לא קיבלו תלונות עליו מהתלמוד תורה או משכנים, סתם אברך שנפגעו ממנו. אין מילים לתאר את המצב של ההורים, אבא אברך עדי נפש רגיש, והאמא אשת חיל וכל מעשה ידע. אבל רחוקה ממלחמות כרחוק מזרח ומערב, פתאום גודל להם בבית בן סורר ומיירה, הנה נשמע בקולו ובקול אמא. אז אם בחיידר עוד זה עבר בהלוך ושוב מהבית לתלמוד תורה, שהגיע לשבקטנה, הוא נשלח משיבה קטנה אחת על סחיטה כפשוטו, השתלט על אחד מחברים שענה על חלש, שחט אותו בימים והפחדות, בשבעה השנייה שהוא הגיע וחציף פנים הוביל מרד בכל השיעור, בשבעה שלישית הוא רק יומיים, בלי להיכנס לפרטים רבני הישיבה שחשו לתלמידים, פשוט שלחו אותו הביתה. ההורים היו אכולי יאוש, פנו אליי לבקשת עזרה, מספר הרב קאסל. פגשתי איתו כמה פעמים, התברר לי בשיחות שהוא רחוק משמוע דברי מוסר. מוסד חייו היה עניין אחר לגמרי, זה היה רק עניין של זמן, עד שיפגוש חברים כמותו וירד לעבר פי שחת. לדיוט את תחתינו, ההורים היו עובדי עצות. הדרך היחידה להציל את עצמם זה להרחיק מהבית, כי הבית שלה הפך לגיהנום השם רחם. הטיל אימה יסור על בני הבית. כולם רעדו, פחדו ממנו, פחד מוות. הצעתי לאבא, אסור איש כסגוזיס, לשאול את מורן הגראי שטיימן. ונענה על ידי הרב שטיימן, לא זורקים מהבית, ואימא. קיבל את הדין באהבה, עברו ימים לא מעטים. הנער כעס על אח שלו, שישן אותו בחדר, הוציא אותו לחדר מדרגות באמצע הלילה. ההורים שגם כך, תש כוחם, ביקשו להיכנס למורן, ביחד עם עם הרב קאסל, לתאר את הסבל, שיתן רשות. באתי אליו, הוא אמר, הוא נהנח, שמע את זה, הוא רק אמר, השם יעזור שיהיה לכם נחת, לא פסק את פסוקו. יצאנו החוצה, אני זוכר את הרגשה עד היום, אומר הרב קאסל, חוסר אונים, מצד אחד הוא לא יתר, מצד אחד הוא לא עשר. הוא לא אמר לא להוציא, הוא לא אמר תוציאו. אז שוב נשאר בישב על תאי סערים, המשיכו לסבול עוד יום ועוד יום. עד שהגיעו הדברים מדי כך, שבת הגדולה המשפחה פנתה אליי בכי ואמרה, אני כבר בגרתי, ההורים שלי לא פנויים לחתן אותי, אני כבר לא מדברת עליו, גם משפחה שזה גורם לי, אלא למציאות שאני לא יכול לחשוב על הנישואים והמשך הדרך שלי בחיים, כי הם כל היום עסוקים בכיבוי שריפות שמעביר, שאח שלי מעביר. קשה לשמוע בכי וכאב של נערה צעירה, החלטתי שוב להיכנס למעון הרב שטיימן. וככה היה, הכנסתי, שחתי לפניו את דימותיה של אותו אחות, הקשיב בכובד ראש. ואז הוא אמר לי, אני מברך אותה, שתמצא בעזרת השם את זיווגה בקרוב. טוב, סיפרתי את זה לאחות, היא אמרה, אם ככה אין לה ברירה, תעשה מעשה, והיא לא פרשה, אמרה ולא פרשה. עברו כמה חודשים שלא שמעתי מהמשפחה, חשבתי שהוא כיוון שלא בא לי משום, שהוא רבס מישהו אחר. והרבה הפלא, חצי שנה אחרי, אני מקבל טלפון מאותה אחות שמספרת לי שאח שלה מבקש להיכנס לישיבה, השתנה לגמרי, יש תקווה שהוא ישנה את דרכו ויצליח. נפגשתי איתו, לא האמנתי למראה עיניי, הבחור השתנה לחלוטין, שיחו וסוגיו אחרים לגמרי. פניתי לראשי וידוע שמחזיק כאלה תלמידים, התקבל לישיבה, התחיל ללמוד. באחד הפעמים הסמוכות לכניסתו של משה אהרון לישיבה, נכנסתי למור וסיפרתי על השינוי. אמר לי הראשי, תראה, כשהיה פה האבא, הבנתי מהדיבורים שמאז שהוא מתמודד עם הבן, הוא עסוק רק בדבר אחד, בסור מרע, עסוק בלגרום ולפחד, שינהג בדרך טובה כנראה. אמר לי אבא שטיימן, אנחנו צריך דרך אחרת. להציע להורים דרך אחרת להתנהג איתו, זה לא מתקבל עליהם, כי הרגשו שעשו את הכל, אלא מה, הם לא רצו לזרוק, בלי שאני אתיר להם. אז אני לא עניתי להם על השאלה, אז באין ברירה, אחרי שקלו כל הקיצים, הם מצאו את הדרך, דרך האחות שהתחילה לקרב אותו, רק כדי לקבל הפסקת אש. בהמשך, ההורים הבינו שבדרך הטובה משיגים יותר, ולכן נולד שינוי הגדול הזה. וכיום מסיים הרב קסל, משה אהרון תברך, מה עשינו תמיד חוכם. וניקח מיוסף גיליונות חנוכה. ואנחנו ממשיכים עם כל העם, הרי נפלאים שהתפרסמו בגיליון השגחה פרטית, אחד מספר שהוא גר באשדוד, יש לו מכונית, מפעם לפעם מסיע אנשים בתשלום, אברך הזמין אצלי הסעה להר המנוחות, אחד עם אשתו, אברך ברכב הוא מראה כבידה, במשך הנסיעה אברך שפך את ליבו שהבן שלו מאושפז, במצב נפשי חמור השם הרחם, דבר שלא מאחל לאיש, לא את היסורים שלו, לא את היסורים שלהם, איני נורות וקלות, אין לנו מה לא, אין בידינו לא אל מאומה, בתוך הניסיון הזה עשינו חשבון נפש, והתחילנו לבקש מחילה, נזכרנו, שלפני כמה שנים יצאנו מהבית, השארנו עם נערה צעירה את הילדים הקטנים, שאתה בייביסיטר, וכשחזרנו גילינו שנעלם סכום כסף גדול מאוד, כמובן שהחשד נפל על הבייביסיטר, כששאלה את הנערה הזה, הכחישה, שאנחנו לחפש לא מצאנו, אז חזרנו, ודרשנו את הכסף, האם הכעסה, מה אתם רוצים ממנה? הבת שלי ירד שמיים, לא תגע מה שלא שייך לה. אנחנו טענו שההורים מחפים עליה, במקום לחנך אותה ועוד כאלו וכאלו דברים. כשהיא אמרה שצריך לבקש מחילה מהנערה, איתרנו את הנערה שגרה בחוץ לארץ, שתי דיברה איתה, היא אמרה שהיא לא לקחה כלום, באמת, וגם אין לה בעיה למחול. אני מבינה שהייתם לחוצים ולכן פעל, גם אני מוכלת בלב שלם, תדעו שכבר אז, לקחתי את העניין בכלילות, מי שנפגע באמת זה אמא שלי עליה שלום. היא לא יכולה לעשות את זה שחושדים בבת שלה, ממנה אתם צריכים לבקש מחילה. וירק לאיפה היא קבורה, ואנחנו בדרך לשם מספר לאברך. אני כהן אומר הנהג, שמספר את הסיפור, ולכן לא נכנסתי למתחם. נוסע שהיה לי עלה להר, מצא את החלקה בהר תמיר. אחר כמה גברים מצא 9 יהודים בדיוק, והסכימו לצרף למניין. הנוסע ואשתו חלצו נעליים, בלב נשבר, ביקשו מחילה מהאימא. בדרך הזו, רבותיי, אותו אברך שאני לוקח באוטו, מקבל טלפון, ומעיני הישובה, אחרי תקופה, שלא ראו שום התקדמות, והם אומרים לו, עשינו בדיקות, הבן שלך יכול להשתחרר, הוא במצב תקין. אנחנו רק ממליצים על איזו תרופה מסוימת, בעוצמה נמוכה למשך תקופה, סיכוי גדול שהוא לא יצטרך אותה בכלל גם בהמשך. אני אומר, בעל הרכב, אני רק נהג, וזה הסיפור שהייתי עד לו, את המסקנות הוא אומר, תסיקו בעצמכם. ואנחנו משיכים יום מדילולה, של האדמו"ר משיחל מאוז'רוב, זה עשה על בעל האש דוס, לא? יש פה סיפור נפלא שנלקח מהפנינה עין חמד. נכנס אליו לאוז'רוב הרבה, יהודי נכבד מוותיקי התושבים בשכונה ומקימי בית הכנסת המפואר, שהוא השקיע בו משאבים ומאמצים רבים, הוא סיפר שבו הוא חשם בבית הכנסת המהודר, התגבשה קהילנה, יש רב חשוב, שורי תורה, הוא הנשיא המוכתר והבלתי מעורר, אלא שמה שקרה שלאחרונה הצטרפו נתפעלים חדשים, רוצים לשנות סדרי עולם, שמו מעמד להתחרה, מטילים בדופי, רוצים בחירות, מבקשים לגמול הוראה תחת טובה, גומלים לו עוגמת נפש בא לתואר, הרבי התכנס לעצמו, מה ניכר עליו, צר, כשהוא מבין לליבו של אותו אחד ומשתתף איתו, אז הרבי אומר לעצמו ככה, מה אני עושה כאן באמריקה? אז הרבי, הוא לא מבין, שואל אותו סליחה, אומר לו, אם אתה יודע מה אני עושה כאן, הגעתי לפה לפני, הרבה זמן לפני מלחמת העולם, הגעתי מפולין, ששם תעשה היהדות במלוא חומה ועוזה. הגעתי לאמריקה שהייתה היהדות בשפל המדרגה, כמעט לא ישיבות, מוסדות חינוך תורניים, לבנות לא היו, לא חצרות חסידיות. למה הגרתי לכאן? סבא שלי היה הרבה השלישי בשושלת עוזרוב, שושלת עוזרוב, ואבא שלי היה רב בעיירה, וכשסבא נפטר, אבא שלי התמנה לאדמו"ר, לרבם של החסידים, ואותי מינו לרב. פתחתי ישיבה, ארגנתי שיעורי תורה, הייתה תקופת זוהר. קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, הפעילות הנמרצת שלי עשתה לשם, הציעו לי את רבנות רדום, שהייתי בן 24, רצה להיות רב של פינצ'וב, אב בית דין בלודג', לא הסכמתי. מלחמת העולם הראשונה פרצה, זה היה ממש שואה, עושר רוב עברה מיד ליד ככדור משחק, כל כובש התאמר בה, תלל, הטיל גזרות, עת על הביזה, בסופו של דבר, הרוסים מגלו את כל יושבי העיירה, אנושים נושים וטב, זקנים וחולים, כל אחד לקח את הצרור, הדל שותר לקחת, בדרכנו, ראינו את העיקרים נוערים מהכפרים אל העיר, ממהרים לרוקן את הבתים שלנו, תוך כדי שאנחנו הולכים, ובוכים, מהעירה עלו תמרות השן, שרפה פשטה בקלטת כל הבתים. הרוסים נסוגו מן העירה החרבה, ואנחנו חזרנו לעירה בלי בית הכנסת. התושבים בכו על החורבן. אני התחלתי בשיקום, ארגנתי מגביות, דחקתי באנשים לבנות את הבית שלהם. התחלנו ממש מההתחלה, מאפס. אבל מכת דבר פשטה בינינו השם הרחם. איבדתי את אשתי ושלוש מילדיי, ואותו שלה גם פטירו ההורים שלי. אני לא יודע מאיפה לקחתי את הכוחות, אבל עוזרוב שבה ונבנתה, בית מדרש הוקם, מקווה והישיבה, שבו ונוסדו, בנוסף לרבנות העירה, הוטלה עליי גם האדמו"רות. המלחמה הסתיימה, הפצעים הגלידו, בניתי את הבית מחדש, הדרך לעוזרוב עמתה חסידים כבעבר. בעוזרוב הוא ממשיך וסיפר לו הרבי מעוזרוב, גורר, זה דוד קשיש, קרוב משפחה, נקבזו סביבו כמה נרגנים, נרגנים שטענו שהרבנות והדמות שייכת לו. הם היו מורות מבוטל, אני הרי הכתרתי לרב על ידי אבא שלי, הוכרתי רשמית על ידי השלטונות, כל החסידים הכתירו אותי כאדמות. אני אהבתי אותם כבניי ואהבתי את ההערה ששיקמתי בעמל בא לי תואר. אבל מיד שהערכתי מחלויקה, עזבתי את הכל וברחתי על נפשי, שהמשלחות לא השיגו אותי, שהתחמים לא יפתו אותי וברחתי עד אמריקה. והיום, הוסיף בכל חנוק, עוזרוב שוב חרבה. נאצים פלשו לעיירה, לפני שהתנכלו על היהודים, עמידו אותם כצופים משני עברי הרחוב, הוציאו את הרב הישיש מהבית שלו, בקרוב שהתפתה והסכים למלוך. עקרו את ארון הקודש על ספרי התורה, שבו מקודל בסמדרש, העמיסו אותו על שכמו של הרב הישיש, הריצו אותו בלג וצחוק עד שהוא קרה, תשל ונפל, ונקבר תחת ארון הקודש השם יקום דמו. מה לקולי, תחזור הביתה, תחשוב על הסיפור, אם תרצה, תשוב מחר ונדון במצוקה שלך. למחרת, הגיש הנשיא, תתפטר אותו. ואנחנו ממשיכים עם עוד יום את דילולה של הגאון הצדיק רבי נחמן רבינוביץ זצ"ל, לאדמו"ר משכן הסרוי עם חבר רבדה צעידה החרדי. סיפר הגאון הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ שליטה. על מורי ורבוי, הגאון הצדיק רבי נחמן רבינוביץ, שהאדם מפורסם בהתמדה שלו, בשקידה שלו בתורה, כל רגע בסדר יום העמוס, היה מנוצל לתורה ועבודת השם. אבל בכל זאת, הוא לא חס על הזמן שלו, כשהוא היה צריך לחזק מישהו, אברכים או בחורים, צעירים, כל פעם שעלו ובאו אל ביתו, ליצא וברכה, היה סוגר את הגמורה, מכניס את עצמו בטובת המבוקש, בפרט היה ידוע כמדריך נפלא לצעירי הצאן, היה מעריך עם בחורים יקרים בדברי הדרכה, לחינוך, להדוות בפניהם את הדרך הישרה במסילה עולה בתקן. הוא מספר שבחודש תמוז האחרון לימי חייו הייתי צריך לדבר איתו כמה עניינים שנוגעים לציפור נפשה של יהדות החרדית, שמרת גירה הקדושה של בחורי ישראל התורים. עוד כמה דברים. הוא אמר לי, תבוא אליי, 17 בתמוז ביום עדיין בצהריים. הגעתי הביתה, דפקתי, הוא פתח לדלת, החולשה הייתה ניכרת עליו. הרגשתי שהוא ירד מהמיטה שלי לא לפתח את הדלת, הרגשתי לו בנוח, ביקשתי סליחה, אמרתי אולי פעם אחרת. הוא אמר, לא, אדרבה, תבוא עכשיו, כי יודע, הוא מכיר את טבעו שהוא חלוש, הוא לא רוצה להעביר את היום בשינה חדשה, ולכן הוא מבקש לנצל את הזמן הזה לשיחה. עוד כשאני אני אכנס בשקט, לא להעיר את הרבנית. ראיתי אותה את הגודל המסירות נפש שלו, לבחורי ישראל, גודל האחריות. כך גם חג שמחת תורה האחרון, הוא ראה את זה דבר נפלא, הוא היה מאוד חלש, ישב על הכיסא. ביקשו ממני לגשת אליו, לדבר איתו, חששו לשלמה, ראו שהוא לא מרגיש טוב. התחלתי לדבר איתו בכזאת חולשה, אבל בהפסקה הקצרה שלפני מוסף ובתפילת גשם, אז ניגשתי ודיברתי איתו, ואז אני רואה שהוא בקושי מחזיק את הראש, הוא לא היה חלש, אבל ברגע שהתחלתי איתו, הוא שאל מיד מה שלום הבחורים הצעירים, שהוא יודע שנמצאים אצלי בהליכי קירוב, והצלתם ירדת שחת, שתאמרו לו שהוא מקבל כוחות בחודשים, היה לפלא איך נצחים בו כאלה כוחות חדשים. הוא עודד אותי ודיבר איתי, חיזק אותי להמשיך הלאה. את החג גמרנו לדבר, הודו לי הם קרובים מאוד, אמרו את גודל הפליאה למהפכה הגדולה שנקרא בו באותה בעקבות אותה שיחה. עד כאן הדברים הנפלאים לתוך העציב הקהילה. אנחנו ממשיכים דף רואים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעה טובה. סימן תשנון בייס, סעיף בייס. מתי ניתן מעיקר הדין להגיל כלי בשרי וחלבי בבת אחת, ומדוע לא נוהגים ככה? כך ולא נושאים מעניינים, חייב ללמוד כולנו בדפיים בהלוכה, ולשמע בשלוחה אחת בשיעור פי הרבנים הגאונים. וכדרכנו ללמד גם אנחנו את הדפיים בהלוכה. בעגלת כלים אין להגיל כלי בשרי וכלי חלבי בבת אחת, בגלל שפליטת הבשר והחלב פוגעות אחת בשנייה ומתערבות, ושוב נבלעות יחד בשני הכלים. נמצא שטעם בשר וחלב ולא בכלי. באמת דברים אמורים, כששני הכלים ובניו עמם. כלומר שבשעת העגלה עוד לא חלפו 24 שעות מזמן שנבלע בהם טעם הבשר והחלב. אבל אם הכלי הבשרי למשל הוא לא בניו עמם, אז הטעם הבשר ולא הוא פגום, ולכן גם כשהוא מתערב בטעם החלב לא נוצר תערובת של איסור. ואילו טעם החלב שנקלט בכלי הבשרי הוא נויסן טעם בין נויסן טעם של יתר. זאת אומרת שהחלב בעצמו הוא דבר יתר, כי הרי בסוף הוא חלב מותרים לחלק כשהם לא מעורבים. כיוון שהטעם שלו נחלש בזמן שהוא נבלע בכלי החלבי ונחלש שוב בזמן שהוא נפלט מהכלי החלבי, אז יוצא שהכלי הבשרי קיבל טעם קלוש של דבר יתר שלא אוסר את הכלי. בהמשך לאמור, מעיקר הדין אפשר להגיל כלי בשרי וחלבי יחד כשכמות המים היא פי 61 הכלים, שהפליטה של הכלי הזה מתבטלת לאלתר במים, ואין בכוחה לסור את הכלי האחר. כך גם כלי שבשלו בו בשר וחלב, או שבלוע בו איסור אחר, אפשר להכשיר אותו בעגלה רק כאשר כמות המים היא פי 60 מהכלי, אלא שאז מתבטל טעם האיסור במים, אבל אם כמות המים היא לא פי 60 מהכלי, לא שייך להכשיר אותו בעגלה. שהרי הכלי שב ובולע את טעם האיסור שנפלט ממנו. ולכן, נהג ישראל מקד מדינה שלא להכשיר כלי בניוימוי בעגלה בכל אופן שהוא, דהיינו גם מבליעה של יתר, כגון בשר או חלב שמותרים באכילה כשלא מעורבים. וגם כאשר כמות המים גדולה פי 60 מהכלי, בגלל שחששו שמא יטעו ויגילו כלי בניוימוי מבליעת איסור, גם כאשר כמות המים היא לא גדולה פי 60 מהכלי. המנהג שלא להכשיר כלי בניוימוי בעגלה, אבל כלי שנטרף ביום טוב, יהיה מותר להגיל אותו ביום טוב, למרות שהוא בן יומי. כך גם במקרה שההימנות מעגלת הכלי לאלתר כרוכה בהפסד מרובה, הקלו להגיל אותו באופנים מסוימים. כמו כן מותר לכתחילה להכשיר כלי בן יומי בליית איסור על ידי ליבון, כיוון שבהכשרה הזאת מתקל את הבליה לחלוטין. שלא כבעגולה בה הבליה נפלטת מהכלי אל מי העגלה. אבל אין לנהוג כך אלא בליבון חמור, שבו מלוכים יש ממש על פני הכלי עד שנתזים ממנו לצטוס. ולא בליבון קל, שבו רק מחממים את הכלי, במידה שקש אשר ונח עליו עם החוץ, יסרף מחמת החום. וזה משום שיש אסורים שליבון כזה לא מחלה את הבליה בתוך הכלי, אלא רק מפליט אותה החוץ. עד כאן מעניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בעגלת כלים לפסח, יש המעדרים להמתין שלושה ימים מעט השימוש בכלי לחמץ עד להגלתו. יש מעדרים גם לבצע את ההגלה עצמה לפחות שלושה ימים לפני פסח. כלי שבלע טעם איסור, בכלי ראשון של האש, אפשר להגיל אותו רק במים מותחים בכלי שעומד על גבי האש. ואם יגילו אותו מים שעומדים על האש, אבל הם לא רותחים, צריך לחזור ולהגיל אותו. מים שיגילו בהם כלי מאיסור, ויש בהם פי 60 מהכלי, למרות שהאיסור בטל בהם, אין להשתמש בהם לבישול ולשתייה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. בית שנבדק מחמץ כדין, ולאחר בדיקה נמצא בו חמץ, אין צורך לבדוק אותו שנית. כמו כן, אם אדם מבוגר נכנס אל הבית שחמץ בידו ולא ידוע בוודאות שהוציא את החומץ מהבית, לא צריך לבדוק את הבית עוד פעם, כי כשאדם מבוגר, הכל יכול לחמץ או להחזיר אותו למקומו, ולא סביר שהניחו במקום נסתר בבית. הדין הזה הוא גם במקרה שהמבוגר שנכנס עם החמץ אל הבית הוא גוי. אבל אם ילד נכנס לאחד מחדר הבית עם חמץ, צריך לשוב ולבדוק את החדר של נכנס לתוכו, כיוון שהילד עלול להטמין את החמץ בחדר. אבל אין צורך לבדוק חדרים אחרים בבית, למרות שהם פתוחים לחדר הזה. דברים את אלו דבלים, האם ראוי להתפלל בקול? והאם מותר לתלות את נרתיק התפילין על מטלה? מאיזה ארץ אסור לעלות לארץ ישראל? אוה, כך ועלות נושאים מעניינים. נלמד היום מסכת ברוכז, דף כ"ד. דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף הירמי. האם אפשר לדבר בעניין אחד ולחשוב על דבר אחר? הגמור אומרת, מה זה תלמיד חוכם שאי אפשר לו לעמוד בלי עירור תורה? כבר בריסקר רוב, שאבא שלו, רב חיים בריסקר, היה מרגיל אותי לעבר כל הזמן דברי תורה, אפילו תוך כדי שיחה עם אחרים. שם כך הוא עמתי על השליחויות שונות באמצע הלימוד, כדי שאני אתרגל לעסוק בתורה בכל מצב. רב חיים עצמו היו מספרים שהיה משוחח עם בני אדם, ותוך ככה אני רואה מזיע. מהתאמצות במחשבות של תורה, פעם שאלו אותי איך ייתכן לערער בדבר אחד ושוחח בדברים אחרים. בו זמנית, אז הוא ענה שגם הדוד שבישראל ככה הוא עושה, משוחח עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, והלב שלו מערער בעניינים אחרים לגמרי. זה מסופר, זה מגילון מאורות הדברים הנפלאים. מספר שהגאון פשוט מאגר, רבי שרב עקיבא, חפץ בשלומו של אביו, ביקש להביא אותו לכדי מנוחה עקב החולשה הגדולה שהייתה לו, מהעיון העמוק בתורה. אז היה פעם בוורשה, לקח אותו למוזיאון המקומי, מתוך מחשבה שאבא שלו יסיח קצת את דעתו במקום הזה, מרפא מחשבתו לרגעים קלים. מנהל המוזיאון גם התרגש לארח בממלכתו אישיות מפורסמת, קיבל אותו לשבת על איזה כיסא עתיק יומין, ששימש כמוצג. וכי ואיגר ישב כמה דקות וירר, ואז הוא נענה מחשבתו ושאלה, נו, איפה התינוק? מה שקורא בדברי תורה לא הבחין שהוא נמצא המוזיאון, הוא חייה בטוח שהביא אותו, שימש כסטנדק בבוס מילה. ואנחנו ממשיכים מהחפצים בחיים. היום מתחילים בשעה טובה מוצלחת, במחזור הלימוד השני. בשנה הזו בספר חובת חיים, בתחילת ההקדמה לספר, מרחיב חובת חיים בזה שהאבונות המסרון הם הסיבה היחידה לזה שהגאולה מתקבת. אין הסיבה היא מצידנו שבבתינו הרבים אנחנו לא מניחים לקדוש ברוך הוא שישר שכינתו בתוכנו. בהמשך הוא אומר שהסיבה העיקרית זה חטא לושם, שכינו היה הסיבה העיקרית לגלות. בביאור מוסופים, שבמהדורה דיר שמציינים שחזל כבר רמזו לנו את זה, מה שאמרו כל דור שלו נבנה בסמיקדש ביומו, כאילו נחב ביומו. ומביאור חפץ חיים לשמר את הלושם בשם הראשונים שהטעם בזה פשוט, שאותם אמרו שגרמו להחריב, שתוכם לגרום גם עכשיו שהוא לא ייבנה. והוא הוסיף שאם כן בוודאי מן האמת, הצדק והאמת מחייב אותנו, יתחזק בכל כוחנו לתקן את החטא הזה של השנורש בגלון אחד וסמידוש, כדי שנזכה לבניינו. ובוודאי בחובתך יהיה הייתה לכל אחד רשות לבנות מכספו לבניין וסמידוש, כמה רב היה חפצו בזה. היום שאין אפשרות, אז כל מה שנצטרך זה לשמור את הפה, שזה יעזור, בניין וסמידוש. עוד אביא שם דברי הזוהר הקדוש, על ידי בית הכנסת אחד שיהיו שומרים לדעת השלום כמו שצריך, יכולים לזכות לביאת המשיח. וכבר יצא הפיקות של שלח חפץ חיים, אומר הרב זק, זה שם אבא שלו, רב בן מנחם מנדל, חתונו של חפץ חיים, שהוא שמע ממנו, שמי שמדבר לו שנורא מוכח, שהוא לא מצפה ומחכה לביאת המשיח, כי מה הוא מצפה? הוא מחכה, איך הוא היה מדבר לו שנורא, שזה העיקר הגדול, שמעכב את הגאולה, הם שניהם דברים שסותרים זה את זה. ולסיום עובדה התחזקות יומית, ופני רבינו אקילי סנקי מובה, שהוא בסוף ימיו היה מדבר על הצורך להתחזק ואהבת השם, יראת השם, ואמר, הימית מצב את השם נוצץ מן התוירה. כך גם יראת השם, אז איך לא נשקוט את זה, קיים אותם, כמו כל המצוות האחרים, האחרות שאנחנו שוקדים על קים. שתדל אם כן רבותיי, כשאנחנו אומרים, ואהבת את השם ולקח לו בקריאת שמה, לעורר בלב שלנו, אהבה עזה לקדוש ברוך הוא, ונקיים בזה מתבססת דברייסת. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלכל המשך יום נפלא, חודש טוב. והרבה הצלחה בכל אשר נפנה בו, חביב דוגשניות וכל טוב סלע.